שלום לכולם. באמצעה של פרשת וישב, פרשה מורכבת ולא פשוטה, שנת תסבוכת של יהודה. יהודה מתחתן עם בת איש כנעני. המפרשים עסקו בשאלה איך הוא מתחתן עם כנענית. ונולדים לו ילדים. ואר הבן הבכור היה רע בעיני השם. מה חטאו? חזל רשי מביא שהוא חטא בהוצאת זרע לבטלה. פונה יהודה לאחיו אר, ואומר, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, והקם זרע לאחיך. יש פה בקשה מאוד מוסרית, ערכית, יפה, של יהודה אל האח, בוא תיקח אחריות. יש פה אלמנה ויש פה רצון להקים שם. אומר רשי שהבן ייקרא על שם המת. זה עיקר העניין לדעת רשי, שלקרוא לבן שיוולד מהנישואים השניים על שמו של הנפטר ולא ימחה שמו בישראל. הרמב"ן חולק, טוען הרמב"ן, לא מצאנו שישנו חיוב מהתורה על היבם לקרוא לבנים על שם האח הנפטר. לא כתוב בשום הלכה, אין הלכה כזאת. הוא צריך ליבם, ויקרא שמו בישראל, לא ימחה שמו בישראל, אין הכוונה שהוא צריך לקרוא בשם הזה דווקא, אלא להמשיך, כן, את החיים של האח שנפטר באיזושהי צורה, כמו שאנחנו רואים אצל בועז ורות. גם שם יש לא בדיוק ייבום, אבל את העיקרון של ייבום. גם שם יש את רות שהיא קרובת משפחה דרך בעלה שנפטר למחלון לבועז, ובועז בעצם מקיים סוג של ייבום. מה זה ייבום? לא יקרא את שם המת מאמו. הבן שנולד לבועז ורות נקרא עובד, לא קוראים לו מחלון. הנה אתה רואה, אומר הרמב"ן, שלא צריך ממש לקרוא באותו שם לילד על שם הנפטר. עדיין השאלה במקומה עומדת, מה קרה כאן? יהודה מציע הצעה מאוד נחמדה, מאוד יפה, ערכית, לער, להתחתן עם תמר, להקים שם לאחיו, ו משהו לא, ער לא רוצה. אונן לא רוצה, סליחה. אונן אמור להקים שם לער, התבלבלתי בשמות, ואונן לא רוצה. והביטוי שאומרת התורה הוא ביטוי מאוד מוזר. וידע אונן כי לא יהיה הזרע. ביטוי מאוד סתום. כן, אומרים לאונן, בוא תיבם את אשתו של ער. אומר, אני יודע שלא יהיה הזרע. זה לא התפקיד שלי. אני לא אמור להקים זרע. למה? תורה סותמת. שואל הרמב"ן, אני לא מבין, למה אתה מתנגד? מה ראה שתבוא עליו? מה יקרה? הוא עושה דבר מאוד מוזר, הוא משחית זרו ארצה מפניה. לפי רש"י במיוחד קשה. לפי רש"י, שכל מה שהוא מצפה זה רק להוליד ילד ולקרוא לו בשם, על שם, אז מה אכפת לך? תעשה את זה, מה יקרה לך? תוליד ילד, תקרא לו על שם האח שנפטר, וזהו, זה לא איזה דרישה נורא קשה. יותר מזה אומר הרמב"ן, דרכו של עולם, שרוב בני אדם מאוד רוצים לעשות את זה. אנחנו רואים שזה מאוד טבעי, בהרבה מקומות, שבני אדם מאוד רוצים לקרוא בשם על שם הנפטר, לאחים, רוצים כאילו להזכיר מישהו מהמשפחה, דבר מאוד טבעי ביחסים בין בני משפחה. למה אונן כל כך מתנגד? יש פה משהו כנראה יותר עמוק, אומר הרמב"ן, הביטוי וידע אונן, יש פה איזו ידיעה סתומה, וידע אונן כי לא יהיה הזרע, ידיעה ברורה הייתה לו בזה שלא יהיה לו הזרע. יש פה איזה נושא סתום של ידיעה ברורה שלא יהיה לו זרע. הרמב"ן כותב שיש פה סוד גדול, סוד גדול מסודות התורה. למי שיש לו עיניים לראות ואוזניים לשמוע. הנושא הזה מכניס אותנו לסוגיית איבום. המדרש אומר, יהודה התחיל מצוות איבום, למרות שעוד לא ניתנה תורה, בטח לא פרשת איבום. פרשת איבום מופיעה בפרשת כי תצא, בסוף סוף ספר דברים. אבל כנראה זה היה באוויר, יכול להיות שהאבות ידעו את ההלכה הזאת, אבל הרמב"ן מרחיב וטוען שהחכמים הקדמונים ידעו שיש תועלת גדולה באיבום. זה דבר ידוע, היה סוד כזה שהרבה ידעו אותו, הוא לא רק מצווה, יש בזה איזה עניין מיוחד, ולכן יהודה בעצם פה מחדש או נותן ביטוי למצווה חשובה מאוד, מצוות איבום, שהייתה רגילה באח. ונחשב לאכזריות גדולה, אח שלא יחפוץ לייבם. זה דבר כל כך טבעי, כל כך חשוב, סוד גדול, בעל מעלה מאוד מאוד חשובה לייבם. מי שלא רוצה לייבם, זה נחשב אכזריות, וקוראים לו בית חלוץ הנעל. עשינו טקס לא כל כך סימפטי, טקס החליצה. כל זה בגלל שהיה דבר מאוד מאוד חשוב ומכובד, נושא האיבום. מהו הסוד? מהו הסוד הגדול שהרמב"ן רומז פה? סוד גדול מסודות התורה בתולדות האדם. על מה מדובר כאן? למה אונן לא רצה לקיים את הסוד הזה? וכל הדברים האלו עסקו המפרשים של הרמב"ן, חכמי ישראל שעסקו בפרשנותו, הציוני על התורה, הרקנתי על התורה. אבל אולי המקור הכי מרכזי בנושא הזה הוא אברבנאל. אברבנאל לא בפרשתנו, אלא בפרשת כי תצא, פרשה שעוסקת במצוות האיבום, מכניס אותנו בסוגיה מאוד מאוד מסובכת במחשבת ישראל, אחת היותר מסובכות במחשבת ישראל, סביב הנושא של מצוות איבום, ומתוכה ננסה לחזור אולי אחר כך חזרה לתוך דברי הרמב"ן שלנו, ולנסות להבין קצת איזה משהו מאוד סתום בפרשתנו, מה הסיפור שם עם עונן, למה הוא לא רצה לייבם, למה הוא השחית זרו ארצה, מה וידע עונן, יש פה איזה ידיעות שלא לא היא הזרה, למה הוא כל כך מתנגד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אברבנאל בספר דברים פרק כ"ה פסוק ה' מעריך מאוד בנושא הזה של טעם הייבום וסודו. טעם הייבום וסודו, מצאנו לראשונים קדמוננו המקובלים מפי משה רבנו עליו השלום, ועמהם הסכים המחכם היווני פיתגורס. יש פה הסכמה גם של היוונים, אז זה אפילו אנחנו רואים שיש מצבים שהיוונים הולכים איתנו ביחד, לא בכל הדבר יש לנו מלחמה איתם. מה הסוד? נפשות בני ישראל יועתקו ויועצלו מגוף לגוף. יש העברת נשמות מגוף אחד לגוף אחר. והוא מצטט את הרמב"ן, אברבנאל לפרשת כי תצא, מצטט את הרמב"ן שלנו, של פרשת וישב, מביא את וידע עונן, את כל הציטוט של הרמב"ן, ומסביר את הרמב"ן. מה הנושא, מה הדבר הגדול הזה? כוונת הרב, כוונת הרמב"ן, שהנפש שמתגלגלת לא תחול סתם בחומר שהזדמן. יש נפש שהסתלקה מן העולם, והקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את נפשות מתי ישראל, לשוב אל הארץ. היא רוצה לשוב אל הארץ, אבל היא כבר הכירה הנפש איזושהי ארץ מסוימת, איזשהו חומר מסוים, גוף מסוים, היא כבר פעלה באפיק מסוים על נשמה, חתרה שם, היא התרגלה להקשר מסוים לעבוד. חסד גדול אפשר לעשות עם הנשמה. אם לומר לה, בואי תשובי חזרה לעולם, תמשיכי את ברכתך, תמשיכי לפעול, בתנאים מאוד מאוד דומים, סליחה, לתנאים שהיית בהם קודם. הגוף היותר דומה לגופו של המת, הוא הנער שיוולד מאשתו ומאחיו. מצד אחד זאת אשתו, אשתו שלה נפטר, בשר מבשרו, אז יש ביניהם כבר בוודאי קירוב, קירוב מנטלי, קירוב נפשי, קירוב חינוכי, בטח הבן שיוולד ממנה, יהיה לו הרבה דברים שדומים, האבא של אותו בן יהיה האח של הנפטר, בוודאי יש שם הרבה דברים דומים, דברים בגנים, דברים בטבע, ולכן ציווה השם יתברך שיבמה אבוא עליה. למה? זה לא עיקר הציווי הוא בשביל לדאוג לאלמנה, אלא עיקר הציווי לדאוג לנשמת הנפטר ולא ימחה שמו. להקים זרע לאחיו, זה המצווה העיקרית של היבום, להקים זרע לאחיו. כאשר הנשמה עכשיו תחזור לעולם, נשמת הנפטר תחזור לעולם, היא תחזור לעולם בילד. הילד שיוולד, אומר אברבנאל, הוא יהיה בעצם אותה נשמה שחוזרת חזרה. הנשמה הזאת שמחה, יש לה הזדמנות לחזור במקום דומה, בסיטואציה דומה, אותה משפחה פחות או יותר, אותם תנאים, הנה היא תשמח, וזה יהיה דמיון מאוד גדול, קרבה מאוד מאוד גדולה. טעם היבום וסודו, דאגה לנשמה של הנפטר. ולכן להקים שם לאחיו, אין הכוונה, יאמר הרמב"ן, דווקא לקרוא באותו שם, זה לא חשוב. להקים שם זה שהנשמה ממשיכה להתבטא במציאות. הדבר הזה סוד עמוק עמוק מימצאנו. כיוון זה נושא כל כך עמוק, אז אברבנאל כדרכו, הדבר האחרון שהוא מפחד ממנו זה להאריך. אברבנאל, הוא לא מפחד בכלל מאורך. יש אנשים שפחדים מאריכות, הוא לא מפחד מהדבר הזה, והוא כותב פה רשימות ארוכות מאוד, בנושא סוגיית גלגול הנשמות. גלגול הנשמות, אומר אברבנאל, נושא מאוד רציני. כדי להשלים ביתר שאת את הנפש השלמה, ולהוסיף על שלמותה בעולם הזה שתצליח לעשות עוד דברים טובים, כמו שכתוב, יפה קורת רוח, יפה שעה אחת, סליחה, בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, והשלמות בעבדה, שהאיש הישראלי במותו בקיצור שנים, תבוא נשמתו מחדש לעולם בחומר, להוסיף עבודה, להוסיף עוד ועוד. הנשמה רוצה להמשיך, רוצה להמשיך לעבוד, לעשות דברים. לפעמים, אומר אברבנאל, המטרה היא לא להוסיף, אלא לתקן. לפעמים נשמה עשתה פה כמה טעויות, והיא רוצה מה שנקרא צ'אנס, הזדמנות חוזרת, לעשות תיקונים. היא לא הצליחה, היא נכשלה, היא טעתה, יש פה אפשרות. הנפש החוטא תתגלגל בשביל לתקן את דרכה הרעה. יש פה כל מיני זוויות כאלה ואחרות, ומוסיף אברבנאל נימוק נוסף. לפעמים הנפש תתגלגל כדי להמתין עם העונש שמחכה לה. העונש מאוד גדול, מאוד מחכה לה. בגלל זה היא מקבלת איסורים עכשיו, או תקבל איסורים בעולם הזה. בגלגול הנוכחי יהיה לה גלגול מאוד קשה, מאוד חמור, וזה יציל אותה, אבל האיסורים האלה שהיא תעבור, כל זה יציל אותה מעונש חמור. והנה אומר אברבנאל, מעשה בני יהודה ותמר יוכיחו כמה חשובה מצוות איבום. וגם קדמונה הפילוסופים זאת הייתה דעתם, כך סוקרטס האלוקי, כך אומר, קורא לו אברבנאל, סוקרטס האלוקי, דיבר על נצחיות הנפש ו העברתה, וכך פיתגורס, אבל כידוע, כשאריסטו הגיע, הוא חיסל את כל האמונות האלו שהיו לפניו, ביטל את כולם. אריסטו ומפרשיו מענו בנושא הגלגול נפשות, והקשו עליו המון 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 קושיות, ועכשיו אברבנאל מעריך ליישב את כל הקושיות של אריסטו נגד גלגול הנשמות. גלגול נשמות, נושא ביהדות, שאלה איך אנחנו באים אליו, מה אנחנו רוצים להרוויח, או מה המטרה באמונה הזאת, שהרמב"ן קורא לה סוד גדול מסודות התורה. צריך לומר, קודם כל, שזו מחלוקת אדירה בין חכמי ישראל. הרמב"ן פה אצלנו, שיטתו, שיש גלגול נשמות, אברבנאל, כמו שראינו, מאוד מחזק את דעתו, גדולי המקובלים, גם הם, כולם, הלכו בדרך הזאת של גלגול נשמות, וגם הרב קוק בקבצים, קובץ שביעי, כותב, אני לא מבין את אלה שמתנגדים, כך הוא אומר. הלשון שלו, אני לא מבין, מה, כל כך הגיוני הוא אומר, כל כך מסתבר, כל כך שכלי, לא מבין למה אתם מתנגדים. ככה, יש לו ביטוי כזה של הרב, יש לפעמים מחלוקות בעם ישראל שונים, פה אני לא מבין את המתנגדים, מה אכפת לכם? מה זה עושה לכם לא טוב? זאת שיטתו של הרב קוק גם, ובוודאי ובוודאי שמי שמאוד מאוד עסק בזה, זה הארי הקדוש. אז נביא כמה מקורות בנושא גלגול הנשמות, ואחר כך ננסה להבין מה אנחנו מרוויחים מזה, למה זה טוב, כאילו מה המשמעות של זה, ואולי נגיע בסוף גם לפרשת השבוע שלנו. יש ספר מופלא שנקרא כל הנבואה, ספרו של הנזיר רבי דוד הכהן, זכר צדיק לברכה. קטונתי מלדבר בשבחו, ספר לא, מעל קשה להבין איך אפשר לחבר ספר כזה גאוני, ובין השאר הוא מדבר על אמונת הגלגול, שנקראת גם עיבור, קוראים לה התעבור, וזהו סוד היבום. המקורות, הדברים האלו מופיעים בעריכות רבה בספרו של הארי, שנקרא ספר הגלגולים, והחכמי ישראל התווכחו בנושא הזה. רבנו סעדיה גאון, ראש הפילוסופים היהודיים, הראשון שבהם, התנגד בחריפות לאמונה הזאת של גלגול נשמות. דחה את זה לגמרי. האדם, זה האדם, יש לו בחירה חופשית, מה שהוא יעשה כאן, זה מה שהוא יעשה כאן, וזהו. אין הזדמנות נוספת. גם רבי אברהם, בנו של הרמב״ם, הרמב״ם לא אמר דברים מפורשים בנושא, אבל בנו רבי אברהם אומר, לא מצאנו לזה מקור בחז"ל, אין לזה ראיות, זה דברים שבאו לנו יבוא, ממצרים העתיקה שהאמינה בגלגולים, ומתרבות מוסלמית כזאת או אחרת שהאמינה בגלגולים, אנחנו מתנגדים לזה, והסיבה העיקרית, בחירה חופשית. זאת בחירה, העיקר זה הבחירה שלך פה בעולם הזה, ומה שבחרת, זה מה שיש. גם רבי יוסף אלבו, בעל ספר העיקרים, התנגד, ועוד מחכמי ישראל, אבל, כמו שראינו, חכמי המקובלים, האמינו לדברים מפורשים בזוהר, ומימות הרמב"ן ואילך, סוד היבום הוא סודו של הגלגול. אפילו יש לזה קצת מקורות בחז"ל, רמזים בחז"ל, של תכונות של האבות עוברות לבנים, אז השאלה אם ללמוד מזה גם בכלל לסוגיית הגלגול. אחד המקורות החשובים לגלגול נשמות, להבנת הרווח או המטרה של גלגול נשמות, אלו דברים שכותב הרמב"ן, שוב אותו רמב"ן שלנו, במקום אחר בתנ"ך, בפירושו לספר איוב. הזכרנו דרך אגב שרבנו סעדיה הגאון התנגד לגלגול נשמות, אבל הבעל שם טוב טען שהוא גלגול של רבנו סעדיה גאון. זה מאוד מעניין. הרתיקון. כל ימיו, החסידים שלו אומרים, כל ימיו היה לומד את ספרי רס"ג ואמר שהוא גלגול שלו. טוב, זה נושא פעם לחקור אותו, זה נושא מאוד רציני, יש המון קשרים בין רס"ג לחסידות. דברים מאוד מעניין, סוגיה מאוד מעניינת, לחבר בין התפיסה הפילוסופית של רס"ג לתפיסת החסידות. בכל אופן, הרמב"ן, גם בפרשת כי תצא, חוזר על הדברים, על סוד היבום, אבל המקור היותר מעניין ששם הרמב"ן הוא מחדש לנו עוד תוספת, זה בפירושו לספר איוב. הרמב"ן כתב פירוש על ספר איוב, ספר איוב, ספר מאוד קשה, קשה כי לא ברורה מה התשובה. איוב שואל שאלות, שאלות קשות, על צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, בעיקר על צדיק ורע לו. שאלות מאוד קשות, חבריו מנסים לענות לו תשובות, זה לא מדבר אליו כל כך. לא רק זה, ריבונו של עולם מתגלה בסוף הספר וגוער בכל אלה שניסו לענות תשובות לאיוב, כי המכנה המשותף של כל התשובות היה, כנראה אתה לא בסדר במשהו, כנראה הקדוש ברוך הוא לא סתם עושה, ואם עושה כנראה שיש, והקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו מתגלה וגוער בהם, אמרתם, למה לא ירדתם לדבר באיוב, איוב צדיק? איך יעזתם לומר עליו משהו? והתשובה, מה כן? אבל למה הבאת לו איסורים? לא מספיק ברורה. והמפרשים, מפרשי הפסוקים, כל אחד לדרכו, ניסו להסביר בסופו של דבר, אז מה כן? איך הקדוש ברוך הוא מסביר לנו, לדורות, מה העניין הזה של צדיק ורע לו? כי זה הקושייה היותר קשה. רשע וטוב לו, אז יהיה שאלו טוב. אבל צדיק ורע לו זה דבר שדורש יותר הבנה. את הדבר הזה, את הנושא הזה כותב הרמב"ן בספר איוב בפירושו בפרק למד ג'. בסוף פרק למד ג' ישנו פסוק שאומר כך. אין כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. הקדוש ברוך הוא פועל עם בן אדם פעמיים שלוש. חז"ל מסכת יומא למדו מזה נושא של מחילת עוונות. שפעמיים שלוש יש יותר מחילה, כמו שאנחנו מכירים גם בספר עמוס, על שלושה פשעי ישראל, על ארבעה לא אשיבנו. זאת אומרת ששלוש פעמים, בסדר, פעם רביעית כבר לא. כל זה המקור מספר איוב. הרמב"ן מביא את הגמרא הזאת מסכת יומא, בסדר גמור, אבל הוא אומר, האמת שיש פה תירוץ מאוד עמוק על קושיית צדיק ורע לו. מה התירוץ? תחפוץ להבין את הסוד הנכבד, שזה הסוד של ספר איוב, פה בפסוק הזה, תמון. תשית לבך לדעתי, אומר הרמב"ן, עלי חטא תתאונן, עלי חטא תתאונן, יסו עלי פניך ענן, תחזנה עיניך המלך והקלה, תצפה לגאולה, תראה אופרים תאומי צבייה, והגזרה והבינה, או והבינה. זה עכשיו כתב חידה כזה של הרמב"ן. יש פה כתב חידה. עלי חטא תתאונן. איזה חטא תתאונן? לך לאונן. לך לפרשת וישב, לסוגיית אונן. ואז יסור פני הענן, זה יפיר לך את כל העננים שיש לך בסוגיית צדיק ורע לו. תחזנה עיניך המלך והקלה. מי זה המלך והקלה? יהודה ותמר. תצפה לגאולה, כידוע מיהודה ותמר הגיע משיח בן דוד. תראה אופרים תאומי צבייה. נולדו להם תאומים. אתה רוצה להבין את הסוד? לך לסוגיית היבום. פירושו של דבר, כך מסביר רבנו בחיי, בספרו קד הקמח, גם הוא עסק הרבה פירושו של להבין את הרמב"ן, כך גם מפרשים עוד את הרמב"ן כאן, שבעצם סוד הגלגול אומר לנו שכשאתה דן על בן אדם, כשאתה מסתכל על בן אדם, הטעות היא לראות עכשיו את חזות האדם לפניך כאילו זה הכל. זה לא נכון. כל אדם שבא לפה בעולם הזה, סבירות מאוד גבוהה שהוא גלגול כבר, זה לא פעם ראשונה שהוא פה. נשמה שלו פה כבר הייתה. ומה מטרת הגלגול אמרנו? לפעמים בשביל לעשות תיקונים, לפעמים בשביל להתקדם, ולפעמים בשביל לייסר את הנשמה עוד איסורים כדי לזכות אותה ולחפר אותה. הנשמה הזאת חטאה בחטא בגלגול קודם. התגלגלה מחדש בעולם הזה, והנה התגלגלה והאדם בגלגול הנוכחי יצא טוב דווקא, מעשים טובים, נכון. אבל היא צריכה לחפר על עוונות מגלגולים קודמים. כשאתה מסתכל ואומר, זה צדיק, אז למה רע לו? נכון, אבל בגלגול הקודם הוא לא היה צדיק. וזה שרע לו עכשיו, כי צריך לחפר על מה שהוא עשה בגלגול אחר. אומר הקדוש ברוך הוא לחבריו של איוב, אתם אין לכם מושג. כשאתם רואים צדיק ורע לו, אתם מסתכלים על הצדיק הזה עכשיו, אתם לא מבינים למה רע לו. אני רואה את כל הגלגולים, כל מה שהיה לפני כן, אני לא דן על עכשיו. אני דן על פרספקטיבה של כל מה שעבר על הנשמה הזאת לדורות. אם אנחנו כבר הולכים לפה, זה מוסיף לנו עוד זווית, מוסיף הרב קוק בכתביו, לסוגיה הזאת מכיוון נוסף. קובץ שביעי, כן. להפך, זה מאוד הוגן. ככה הנשמה הזאת זוכה לעולם הבא, היא מתייסרת פה, והנה עושה מעשים טובים, ומזדקחת על האבונות, וזוכה לעולם הבא. אז דווקא טוב. אותנו מעניינות הנשמות. הנשמות מעשירו, אנחנו רוצים שהנשמה הזאת תגיע לעולם הבא, מזוככת. אז היא עשתה מעשים רעים, אז טוב, יש לה הזדמנות טוב פעם שנייה. הנה, עשית מעשים טובים, התחלה טובה, מעולה. מה עם המעשים הרעים שנעשו? צריך גם עליהם לשלם. מעולה, צדיק ורע לו, עכשיו תבואי מוכנה לעולם הבא. לטובתה של הנשמה. כן. לפעמים זה ככה, ולפעמים יש פה רצון לעזור לנשמה, ליזום, תשמעו מעורבות שלנו, זה הסוד של היבום, לעזור לנשמה להתגלות בתנאים קרובים, נוחים. למה? כי היה פה אח שנפטר בקיצור ימים ושנים, הוא לא הספיק לממש את כל מה שהוא רוצה לממש, בואו נעזור לו להמשיך במקום שהוא הפסיק. יש פה מחשבה טובה, לדאוג לנשמה. אם אנחנו הולכים לצורת חשיבה כזאת, שבעצם כל אחד ואחד מאיתנו יכול להיות שהוא סוחב על גבו דברים מגלגולים קודמים, מוסיף הרב קוק עוד זווית. קובץ שביעי, סעיף נ"ה, מופיע גם באורות הקודש, ג'. מצד גלגול הנשמות, שהרב קוק, כמו שאמרנו, נראה לו הגיוני מאוד, כך הוא כותב בקובץ שביעי, נראה לו מאוד הגיוני, למה לא? אנחנו עכשיו יכולים להבין עוד כמה דברים. יש חסרונות יסודיים בעצם הנפש. כל אחד ואחד מאיתנו בא לעולם הזה, והוא משום מה מרגיש שיש לו דברים שהם מובנים אצלו מלידה פחות או יותר, מהיסוד. כל מיני דברים שהוא צריך להתמודד איתם, והשכן שלו לא צריך להתמודד איתם. נכון? כי אתה לא פעם ראשונה פה. אם זה היה פעם ראשונה שהגעת לכאן, כולנו באים לכאן, התחלה חדשה, כולנו, שלום כיתה א', כולם מגיעים, כולם שווים, היה צריך להיות פה תחושת שוויון, זה לא ככה. אנחנו מאוד שונים, וכל אחד יש לו איזה מטען קדום, שמשפיע גם לא רק לטובה, אלא גם לרעה. כל אחד מאיתנו צריך להתמודד עם דברים אחרים, כי יש לנו רבדים בנפש, באישיות, מזמנים קדומים. יש לפעמים כוחות שמתעוררים חסרונות נשמתיים מתכונה קודמת. זה דורש עבודה, זה דורש הבנה עמוקה, זה קצת, אנחנו מסתכלים על עצמנו קצת אחרת. יש לנו אחריות שהיא לא מתחילה ונגמרת במערכה שלנו כאן בעולם, יש לנו אחריות על מערכות קודמות והם חלק מאיתנו, ואנחנו צריכים גם לפעול בהם. מתקנים על ידה, מתקנים את מערכות החיים שכבר קדמו. דור לדור ישבח מעשיך. אנחנו מסיים את הפסקה. אז יוצא שגלגול גם מסביר לנו דעת הרמב"ן הצדיק צדיק ורע לו, ודעת הרמב"ן זה הלב של ספר איוב, זה תכלית הספר, כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר, הקדוש ברוך הוא מגלגל אותך כמה פעמים, אז אל תקשה קושיות על צדיק ורע לו, כי אתה לא ראה את הכל. וזה גם מסביר לנו שיש לנו אחריות על דורות קודמים, על גלגולים קודמים. יש לנו גם דברים שאנחנו לא באשמתנו, נולדנו איתם, כי זה המחיר של וייס, שאנחנו צריכים לקחת אחריות על משהו שהיה במערכות קודמות. יהודה מגיע לעונן, ואומר לו, בוא יבם, בוא תיבם את אשת אחיך, בוא תיתן תנאים מוצלחים אליה, שהיא תוכל לבוא לידי ביטוי, הנשמה של אח שלך, שהיא תתממש. וידע עונן, כי לא יהיה הזרע. ידיעה ברורה הייתה לו, לשון הרמב"ן, שלא יהיה לו הזרע. מה זאת הידיעה הזאת? אומר הציוני, אחד מפרשי הרמב"ן, היה, ידע את סוד העיבור. והוא ידע שהוא לא המתאים שדרכו ייוולד, תצא לפועל אותה נשמה. לא הוא האדם המתאים לזה. לא הוא האיש, לא הוא החומר, לא הוא האישיות שדרכו אותה נשמה תתממש. נקרא את זה גם, כך אומר הציון, בוא נקרא את הדברים באברבנאל, רק אני אמצא את זה עוד רגע אחד. ציווה יהודה לעונן, אומר אברבנאל, בוא אל אשתך. רמז לו תועלת ביבום. קודם כל יש פה אישה, ויבם אותה, ויש פה כבוד המת, כן? לתועלת המת ונצחיותו. הקם זרע לאחיך, שיהיה לו יורש נחלתו ונכסיו. אומר אברבנאל, שעונן, לא רק שהוא היה לו מחשבה, כזאת כמו שניסינו לנסח, אלא היה לו פה טעות חמורה. מה טעות החמורה של עונן? אמר, הבנתי. אז הבן הזה שיוולד, הוא בעצם לא הבן שלי, אלא הוא בעצם המשך של האח שלי, של הנשמה. וחשב בדעתו שכאילו זה לא זרעו ובנו. זאת אומרת, יש פה איזה רצון של אדם מוטעה, רוצה שהבן שיוולד יהיה הבן שלו, כלומר זהו ההמשך שלו, ובעצם אומר אני עכשיו משקיע, ככה במלמד, אני עכשיו ישקיע, אגדל ילד, אשקיע בו את כל נשמתי, את כל כוחי, ובעצם אני מוציא לפועל אישיות אחרת. בועז, ההפך, בועז היה קרוב למחלון, וידע שיש פה הזדמנות, אפשר לתקן את מחלון. אני מוליד פה מישהו, נכון שכאילו זה לא אני, אבל דווקא הזדמנות לגאול, אנחנו רואים את הביטוי שנקרא גאולה, גאולה, לגאול נשמה מזה שהיא לא התממשה. בלקחו את רות המואביה, הקים שם המת על נחלתו. זאת אומרת, יש באיבום איזשהו משהו אידיאליסטי שעונן לא יתרומם אליו, כך לפי אברבנאל. עונן אמר, אני לא רוצה להשקיע בנשמה שהיא בעצם לא אני, נשמה של מישהו אחר, שהוא עכשיו אני אשקיע את כל כוחי בשבילה. לא רוצה את תועלת המת. התגלגלו הדברים, אנחנו באווירת גלגולים, ויהודה בסוף הוא זה שנושא את תמר. באיזשהו מקום הוא מייבם אותה. הוא לא ייבם אותה רשמית, הוא לא, אבל בעצם סוד היבום התגלה פה. כי נשמת בנו של יהודה התגלגלה דרך יהודה, ובטח קרוב, יהודה הבן, הבן חזר חזרה מחדש. זה לא רק הבן, זה אותה אישה גם כן. אותו אבא, אותו אישה, יש פה המון המון נקודות קרבה. וכאילו הקדוש ברוך הוא בעצם אומר, תראה, הם לא הסכימו לייבם, יש פה נשמה לא, שלא נגאלה, שהיא אבלה. ואף אחד לא גואל אותה. שבי אלמנה בית אביך. ותמר רואה את זה, ולפי זה תמר בעצם במה היא עסוקה? באיזה דאגה לנשמה שצריכה להתממש במציאות. מחשבותיה של תמר הן מחשבות של גאולה. גאולת נשמה. ויהודה, כך יצא, שותף לגאולת נשמה. מכאן תבוא גאולה. מהחצי ייבום הזה שיהודה ותמר, משם יוולד כל סוד הגאולה כולה, יבוא משם. על הגאולה והתמורה, משם אחרי זה יבוא, אלה תולדות פרץ, כך מסתיימת מגילת רות, אלה תולדות פרץ, והנה מאיפה מה דוד, ישי, גם כן מסוג של ייבום כזה. זאת אומרת, הרצון לגאול נשמות, זה תפיסת גאולה, משם יבוא המשיח. מהרצון לגאול נשמות. כן, סליחה. מה? בלי כוונה יצא ככה, זה משהו מורכב מאוד. כן. מאוד מאוד לא פשוט. יהודה כשהוא בא אל תמר, הוא לא יודע שזאת תמר, שהוא בעצם עושה ייבום פה. מין ייבום. כן? הוא בעצם עושה איזה מין גאולה, איזה מין ייבום, בלי לדעת, כמו שלירן אומר. כן. יש ביטוי מיוחד. כתוב שאין בדוד בת שיכלו נשמות שבגוף. אנחנו לא יודעים, זה גמר הביבמות. אומר הנזיר מביא בשם, כמובן, זה שם הארי הקדוש, שמעת שנברא האדם הראשון, צדיקים מכוונים להוציא לפועל נשמות. נשמות שצריך לתקן אותן, לגלגל אותן. מתי יבוא המשיח? כשאנחנו בעצם נסיים את כל הגאולות, או שנהיה גואלים, נהיה בתודעת גאולה. רצון לגאול את כל הנשמות, את כל האישיויות של כולם. אם היבם לא רוצה לייבם, אז היבמה יורקת בפניו ומסירה את נעלו. ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. פה איזה חרפה. הנשמה רוצה להתגלות במציאות. לבנות בית אחיו זאת אהבה ואחווה. לא לבנות בית אחיו, אכזריות גדולה, שם רע בישראל. מה עניין חליצת הנעל? אז הוא אומר ככה, מה זה ייבום? הנפש חוזרת חזרה בגוף. הנפש משולה לרגל, והנעל משולה עם משל לגוף. הרגל היא חיה, והנעל דוממת, אבל הרגל צריכה את הנעל בשביל ללכת פה בעולם. הנשמה צריכה את הגוף בשביל להתממש, לפעול פה במציאות. ומערכת היחסים בין נשמה לגוף זה כמו רגל בנעל. ואם רגל אחת עזבה נעל ונשארה פה נעל, ויש רגל שרוצה לבוא, להמשיך להתממש, אז תן נעל אחרת. אז הנעל ההיא הלכה, היא נמצאת בבית העלמין, תביא נעל אחרת, שבתוכה הרגל יכולה לחזור. כידוע, כשאדם רוצה לשאול נעל ממישהו, אז צריך להיות נעל שיחסית דומה, אותה מידות פחות או יותר, מבנה רגל דומה, תנאים דומים. בוא תעשה חסד עם הנשמה, תביא לה נעל דומה. היה לה נעל מספר 44, כזה, זה. תביא לה נעל קצת דומה. מה זה נעל דומה? זה הנעל של של היוון. שתהיה דומה למה שהייתה. ומה שעכשיו, אם אתה לא מייבם, אתה מונע את הגלגול. אתה מונע מהנשמה את היכולת להתממש בנעל הנוכחית. זה פורס לפנינו תפיסה שבה יש לנו אחריות רחבה הרבה יותר ממה שחשבנו. יש לנו אחריות על המון נשמות, על קודם כל על הנשמה שלנו בגלגולים קודמים, על נשמות של אנשים אחרים בגלגולים קודמים. אחריות מאוד רחבה, מאוד גדולה. זה משהו מאוד אידיאליסטי, מאוד כללי. תפיסת גאולה שהיא בעצם גאולת כל נשמה ונשמה. אולי נסיים בפסקה מאורות, אבל שכחתי להביא אורות, אז אני אקח מפה. תודה רבה. יש טעויות של רמים טירונים. לפני המון המון שנים, 20 שנה, בדיוק 20 שנה, זו הייתה הפעם הראשונה שלימדתי במכינה. בדיוק 20 שנה. ואז בתמימותי הרבה, אמרתי לתלמידים, אני לשירותכם, מה שאתם רוצים, תגידו לי איזה שאתם, מה שאתם רוצים באמונה, וזה, נאמר הכל. תעביר לנו שיעור על גלגול נשמות. על ההתחלה, כאילו. מאיפה בא? תעביר שיעור? אמרת, לא? אז הייתי צריך פתאום לשבור את הראש, אז לאסוף חומר, וקצת מוזר. אבל לומדים מטעויות. אורות. עמוד קוף סמך ה' סעיף י' זין. אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. גאולה, אומר הרב, זה לא רק גאולת העם. זה גאולת הנשמות. וכל נשמה ונשמה צריכה להיגאל. זה סוד הגאולה פה אצלנו. זה סוד עמוק מאוד של גאולה. הבנה, מאיפה בא מלך המשיח, מאיפה באה תודעת הגאולה? מסוגיית הכישלון וההפך, והתיקון באחריות לתקן נשמות, לגאול נשמות. תחיית נשמות בתללי תחייה אמיתית מעכבת את התכונה של התחייה הלאומית. דאגה, כותב הרב, על תחיית כל נשמה ונשמה מונחת עמוק בלב הקדושים המאמינים בתמימות הלב. משפט שאני לא יודע איך תקחו את מה שאתם רוצים. שלא ניתקו את כפות רגליהם מיסוד הקדושה. החלסון של הרב. לא יודע, מצלצל מוכר, ביטוי מעניין. הדאגה לכל נשמה ונשמה של אותם אנשים קדושים, שלא ניתקו את כפות רגליהם מיסוד הקדושה. רגלי חסידיו ישמור. טוב, סליחה על הפרעה, חנוכה שמח, שבת שלום.